בסוכות תשבו עם הרב חנוך גבארט.
מאזינים יקרים, ערב חג שמח. חג שמח. אנחנו עכשיו כאן ממש אוטוטוטוטוט נכנסים לסוכה. נכנסים לתוך ענני הכבוד. וואו. חז"ל אומרים שלעתיד לבוא יהיה את השור הבר ולוויתן, כולנו יודעים שיהיה לוויתן, רבותיי, זה לא איזשהו קריש גדול שרואים בים. זה איזשהו דג שהקדוש ברוך הוא שמר אותו לצדיקים לעתיד לבוא. הוא לא היה גדול כמו אוטובוס. אוטובוס יכול היה לעמוד לו מתחת הקסקס, כמו איזשהו, יהיה לו קסקסים, כמו איזשהו קינה קטנה, כמו איזשהו טפיל. ככה היה אוטובוס דו מפרקי, עומד לו על הקסקסים. הלוויתן ההוא, זה היה משהו כזה בערך גדול, כמו מחיפה לירושלים. כמו שרשרת הרי ההימלאיה, הרי האלפים. משהו עוצמתי. ומהאור של הלוויתן יעשו חופה, יחסו את כל השמיים של ירושלים, ועתידה ירושלים שתשתרע על כל ארץ ישראל, וארץ ישראל תשתרע. בקיצור, יהיה שם אור גדול מסביב, יקשרו אותה, אני לא יודע למה, לעננים, על כל, מה זה, מאשקלון עד חדרה, מהים ליד תל אביב עד ים המלח. כל השטח הזה, אמצע ארץ ישראל, יהיה מכוסה בענן גדול של האור של לוויתן. עכשיו רבותיי, לוויתן הוא היה דג כשר, לא כמו הלוויתנים שלנו שאנחנו מכירים עם כל מיני דולפינים, כל מיני חיות של מים. לוויתן זה דג. אם הוא היה דג, אז בתורה כתוב שהיו לו קסקסים. אז קורה לפעמים שבשמיים יש ענני כבשים כאלה, עננים סימטריים קטנים, כמו קטמים 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 כאלה, אתם יודעים, ענני כבשים. אפשר לרגע להרים את העיניים לשמיים כשיש ענני כבשים כאלה? וואו, ככה יראה מקצה לקצה, מאופק לאופק, עננים עננים, לא, קסקסים 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 של הלוויתן. הלוויתן הזה שהקדוש ברוך הוא ייתן את הבשר שלו לצדיקים לעתיד לבוא, מי יש שם השף? אני מבטיח לכם שיש שם גם גפילטה פיש וגם חריים, ממה שאתם רוצים, זה נדבר אחר כך. יהיה גם יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית. ויש שם דוד המלך ינגן בכינור, ומה אני אספר לכם, הסעודה המפורסמת. בקיצור, על כוח הדמיון אני בא לדבר עכשיו. אנחנו נכנסים לסוכה בגלל שזה ענני הכבוד. עכשיו רבותיי, קשה לנו לדמיין את זה. אז יש דרכים, יש דרכים. אני אתן לכם דוגמה אחת קטנה נורא מעניינת. כמעט אני חושב שאין שום מצווה שכל כך קל לעשות אותה, כל כך הרבה קולות באים לקראתנו כדי להכשיר את הסוכה. בתפילין למשל, אם הרצועה לא קשרה, אפילו רק כתם אחד לא שחור, היא פסולה. אם זה לא מרובה, זה פסול. אם האותיות לא ככה, זה פסול. וכאן פסול, פסול. וואי, 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 כמה פסולים יש. מזוזה. אם רק כתבו את האותיות לא לפי הסדר, הסופר טעה וכתב, לא יודע מה, את הפרשייה השנייה לפני הפרשייה. בקיצור, הכל פסול. בסוכה זה בדיוק להפך. אם אני עכשיו כאן, אלמד איתכם ביחד, קצת הלכות סוכה, לא את כל ההלכות. אני רק אצטט כמה קולות, קולות מעניינות, מצחיקות הייתי אומר. ממש מצחיקות. למשל, כדי שסוכה תהיה קשרה, אנחנו יודעים שצריך ארבעה דפנות. לא. מספיק רק שתיים. שתי דפנות. השלישית, טפח אחד, עוד מקל קטן כזה, קרש של 10 סנטימטר. שני דפנות, פינתי, וטפח אחד, והשלישית, טפח, זה רביעית לא צריך בכלל, כלומר גם את השלישית בעצם לא צריך, פיצקי. עכשיו, השני דפנות שכן צריך, אז אם דופן אחת מרוחקת עד 400 ויש שם איזה גג קטן, אז קוראים לזה דופן עקומה, זה גם טוב. בקיצור, כבר הגענו למצב שיש בה רק דופן אחד, יש לנו באמצע המדרכה הרחבה הגדולה, פתאום יש דופן. דופן. וזה סוכה כשרה, למה? כי תראה, בצד השני של הדופן יש קיר, נכון? אתה רואה שם את הקיר? זה דופן עקומה. בקצה של הקיר בפינוע, בדיוק איפה שהדופן הזה, הבודד נגמר באותו מקביל, יש שם מרזב. המרזב הוא יותר רחב מעשרה טפחים. מטפח, סליחה. אז זה כבר... הנה, עוד שלישית אפילו טפח. עכשיו, הדופן הבודד שכן נמצא, כן עומד, זה דופן אמיתי, אתם חושבים? מברזל יצוק, מה פתאום? לוקחים שני מקלות של מטטה. תוקעים במדרכה. במרחק של איזה רוחב שאתה רוצה סוכה, אתה רוצה סוכה 3 מטר, 2 מטר, איזה שאתה רוצה, לא אכפת לי. עכשיו אתה לוקח חוט קשירה כזה, אתם יודעים, קונים גלגל גדול של 300-400 מטר חוט, לקשור חבילות מפלסטיק כזה, קושרים חוט אחד במרחק טיפ-טיפה יותר נמוך מאשר 30 סנטימטר, שהגדעים לא יוכלו לבקוע מלמטה. קושרים חוט מעמוד מקרש אחד, מקל של מטטה, לקרש השני. עוד חוט מעליו, עוד פעם בטיפה פחות מ-30 סנטימטר, כדי שזה יהיה לובוד, בין שני החוטים האלה, שזה יהיה כאילו מחובר. עוד חוט שלישי למעלה, בקיצור, שני מקלות של מטטה באמצע המדרכה. ועל המקלות של מטטה יש 4 חוטים קשורים במרחק של 27 סנטימטר, גבוה אחד מהשני. זו הדופן היחידה. זהו, כולו ביחד עד גובה מטר. השכח למעלה 5 מטר, 3 מטר, לא יודע כמה, הכל אוויר. למה? זה גוד אסיק. גוד אסיק מלמטה, גוד אחית מלמטה. בקיצור, יש כלום. שני מקלות של מטטה, כמה חוטים, זהו. ועכשיו הצד הפנימי של בין המקלות של המטטה לבין הקיר, בצד השני, יש שולחן, עם מפה, עם נרות, אם היה איזה קיר, היה איפה לתלות קישוטים, אי אפשר לתלות קישוטים, אז משלשלים כמה קישוטים מהסכך, בסדר, יופי, גם את הרצפה אפשר לצבוע. עכשיו תקשיבו, יהודי עשה כזה סוכה. כזו סוכה עשה, שם את המפה, שם את הסכום, שם גביע של כסף יפהפייה גדולה כזו של 200cc, עבה, עם רגל, עם תחתית, והלך להתפלל. חזר בחזרה, איפה? באמצע הרחוב. באמצע הרחוב, נכון, על יד השולחן היה שם איזה 2 מקלות של מטטה עם כמה חוטים. חזר בחזרה, הוא רואה שאין את הגביע. אז הוא עושה חשבון, הוא למדן, תלמיד חוכם, הוא עושה חשבון, איך יכול להיות שגנבו את הגביע? הלו, הסוכה שלי סגורה הרמטית, ממש כמו כספת של בנק. 2 קיל חוסם ושלישית אפילו טפח, אז זה כבר נהיה 3, זה רוב. מחצה על מחצה, זה כבר נהיה רוב, רובוי ככולוי. אז כבר גם השלישי סגור, השלישי זה כבר 3, אז זה כבר סגור 4. עכשיו, אם יש 4 חוטים במרחק של 30 סנטימטר אחד מהשני, אז זה לא וד, זה כאילו שהם מחוברים, אז זה כאילו שיש קיר. אז יש כאילו קיר. עכשיו, אם יש מלמעלה זה פתוח, אבל יש הרי שכח, לא? והשכח הוא כאילו גוד אחית, הוא כאילו יורד, תוריד אותו עד למטה, בדמיון. ומלמטה, מהרצפה עד למעלה, אם הגדיים לא יכולים לבקוע מלמטה, אז זה כאילו סגור. אז הכל כאילו סגור, סגור, סגור. אז איך הגנב נכנס? הולך לשאול את הרב את השאלה הזו. אתם יודעים מה הרב ענה לו? פשוט מאוד. הגנב היה עם הארץ. אם הוא היה תלמיד חוכם, הוא היה מבין שלכזו סוכה אי אפשר להיכנס. היא סגורה. אבל לא עם הארץ. הוא ראה 2 מקלות של מטטה באמצע הרחוב. כלום. שולחן באמצע הרחוב, הכל באמצע הרחוב. עכשיו השאלה שלי לא למה עושי... השאלה שלי, למה הקדוש ברוך הוא שחרר כל כך את הלכות סוכה? תעשה אותה באבא של החפיף, לא רק בחפיף. חפיף, חפיף, אחי, 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 זה יהיה קשר. למה? למה? תפילין, טיפ-טיפה אתה מזייף משהו במילימטר, טח, פסול, ברכה לבטלה. סוכה? מכל הצדדים אתה יכול לחתוך אותה כמעט, כמעט. משהו צריך להשאיר איזה זכר, וזה סוכה קשירה. תשובה לשאלה הזו, במקום שאני אתן לכם, אז אני אשאל עוד שאלה. והתשובה לשאלה הנוספת, תהיה תשובה גם לשאלה כאן. יש משנה במסכת קידושין. המשנה הראשונה הראשונה במסכת קידושין, בשלוש דרכים אישה נקנית. אישה אפשר לקנות או בכסף או בשטר, יש כמה אפשרויות. אני רוצה לשאול שאלה, למה לא כתוב בכמה דרכים כותבים אתרוגים? למה לא כתוב בכמה דרכים קושרים ציצית? למה לא כתוב בכמה דרכים מבשלים צ'ולנט? בכמה דרכים תוקעים בשופר? שום דבר כתוב בתורה לתקוע בשופר, תשבור את הראש, תגיע, תנסה עם 50 דרכים, 300, עד שתגיע. תגיע לדרך הנכונה. אתה רוצה לשמור שבת? תנסה ככה, תעשה בסוף. אז מה פתאום? אתה רוצה להתחתן? אז מה אני צריך לתת לך את כל האפשרויות? למה צריך לפתוח לך עוד דרך ועוד דרך? למה? אני אומר לך, סל ירושלים, סל ירושלים, צריך לספר לך, סל ירושלים דרך כביש 1, דרך כביש 443, סל ירושלים, נקודה. את הדרכים תשבור את הראש לבד, תחפש. למה צריך לתת עוד דרך ועוד דרך? התשובה נורא פשוטה. להתחתן זו מצווה מאוד גדולה. והתורה רצתה שלא תהיה אפשרות שאיזה מישהו אחד לא יצליח להתחתן, בגלל שלא היה לו את זה ולא היה לו את זה ולא הייתה לו אפשרות כזו. אין כזה דבר. אין אפשרות זו, כך אפשרות שנייה. אין אפשרות שנייה, כך אפשרות שלישית. להתחתן צריך. לא תוהו בראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שהוא יהיה תוהו ובוהו, אלא שהוא יהיה מיושב. לכן המשנה הראשונה, מסכת קידושין, קודם כל אומרת, יש לי עבורך אלטרנטיבה של אפשרויות כיצד להתחתן. העיקר, קדימה, תיקח אישה ותבנה בית. יפה, עכשיו מפה נגיע אל הסוכה. למה נתנו לנו כל כך הרבה אפשרויות? העיקר שתעשה כבר. אין לך קרשים, כך מקל של מטטה. אין לך מחיצה, כך חוט. אין לך ארבע מחיצות, כך שלוש. אין לך שלוש, כך שתיים. שתיים ועוד טיפה. מינימום. למה? כי לסוכה אנחנו חייבים, מה זה חייבים? חייבים להיכנס. שלא יהיה מצב של אוי נספוטור. מה אני אעשה? ריבונו של עולם, באמת, הרב, אני אנוס. כן, מסכים איתך, אתה באמת אנוס. אז לכן לא אכלת מצות בפסח, בסדר. לכן לא נענת בלולב ובאתרוג בחג סוכות, בסדר. לכן לא כיבדת את ההורים שלך, בסדר. לכן, כל מה שאתה אנוס, אונס רחמנה פטרי. אבל למען השם, אנחנו רוצים לבקש בך בכל לשון של בקשה, שלא יהיה מצב שתהיה אנוס מלקיים את מצוות הסוכה. חבל לפספס את זה. נכון שאם באמת, 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 באמת יהיה אנוס, אתה פטור. אבל בוא נבוא לקראתך עם 1555 אפשרויות, 55 אפשרויות, שלא תהיה אנוס. למה? כנס לסוכה. תרחיב את הנחיריים, תנשום עמוק, תיקח חזה מלא אוויר של הסוכה. מה זה אוויר של הסוכה? צילה דמהימנותה. בשביל זה רבותיי אנחנו צריכים את כוח הציור. בלי כוח הציור זה יעבוד קצת. אבל אם אנחנו לא נזכר להיכנס לסוכה כשנחזור מבית הכנסת ואנחנו כבר רעבים, כי בסך הכל באמת רעבים, לא היה הרבה זמן להספיק לאכול היום, איזה בלגן כל הזמן להכין לעשות, פתאום אוי וואי וואי, ערבות עוד לא קנינו, וכל שיק לך משנה שברה הם נהיו מלאים עובש, ורגע בכלל אין לנו אפילו את הנרתיק של הלולב עוד, בקיצור, ואוכל ופה ושם ושתייה ולעשות, וצריך איזה מאכלים טובים לכבוד החג. אי אפשר להסתפק בחג עם איזה שתי פרוסות לחם וקצת חומוס. צריך חתיכות בשר משובח, ומה עם יין? לכבוד החג לפחות לא נקנה בסופר את היין הזה שעומד שם על יד האקונומיקה, 6 ב-100. משהו נקנה משובח יותר, בקיצור, חג. ושמחת, בשביל זה צריך להתכונן קצת קודם. אז אנחנו צריכים לחשוב קצת קודם, עוד מעט ענני כבוד מתחילים לחסות אותנו, ואנחנו נכנסים לתוך ענני הכבוד. רגע, אם זה כבר מתחיל לרגש אתכם, אז אפילו עוד לא ההתחלה. מי יושב איתנו שם בענני הכבוד? מי יושב איתנו שם? אני מגזים, נכון? האושפיזין. רבותיי, כדאי לעצום את העיניים, כי אם נפתח אותם ונראה, הלב לא מספיק חזק. יש לך אומץ לשבת פתאום על יד יוסף הצדיק? יעקב אבינו? משה רבנו? אהרון הכהן? 100 קילומטר מזה מוצג ארכיאולוגי של אני יודע של אברהם אבינו, הנעליים שלו. מרחק של 100 קילומטר מהנעליים שלו אנחנו נשרף. והנה פתאום לסוכה הוא מגיע. לא בכאילו. האושפיזין מגיעים. אתם יודעים למה אני כל כך מתרגש לספר את זה? כי זה מסדר לי נורא את הראש. מסדר לי מאוד חזק את הראש, את השכל. מה מסדר לי את השכל? אני אגיד לכם. רק אתמול שלשום, לפני כמה ימים היה לנו יום כיפור, נכון? איזה התרגשות, איזה תפילת נעילה, אני לא יודע אם בכל בתי הכנסת יש לכם כזה חזן עוצמתי כמו שלנו יש, שהוא גם בוכה וגם מתפלל חזק, ובוכה באמיתי באמצע, לא מתבייש לבכות. וזה גורם, אתם יודעים מה זה גורם? שבמוצאי יום כיפור בתפילת נעילה אף אחד לא מסתכל על השעון. אני לא אומר, יש אנשים חולים, אנשים שקשה להם, אנשים שחייבים חייבים לשבור את הצום, בסדר, יש כאלה. אבל בנורמלי, נורמלי, אנשים שיכולים לצום, אם הצום יסחב עוד רבע שעה, או עוד חצי שעה, נו, לא קרה כלום, לא סוף העולם, הרי בשעון קיץ, יכול יום כיפור לגמר לפעמים חצי שעה יותר מאוחר. אז יש כזו תפילת נעילה, שלאף אחד מתוך ה-500 מתפללים בית הכנסת גדול, אולי 400 מתפללים, לא יודע, צריך לשאול את הגביים. מתוך 400 מתפללים, לאף אחד לא אכפת שהוא יסחוב חצי שעה יותר. כולם חוזרים ברבע ל-8 הביתה, אנחנו נחזור ב-8:15, לא נורא. 8:15 נעשה הבדלה. מה קרה? התרגשנו. היה וואו, זה היה חזק. רק אתמול גמרנו יום כיפור, ופתאום, האם באמת יצא כל הרוח מהמפרשים? די. עכשיו מפטירים כדי אשתקד. נגמר. האם באמת? אז בואו נבדוק. יש הלכה בהלכות 10 ימי תשובה. זה מה שנגמר. היה לנו 10 ימי תשובה מראש השנה. גם ראש השנה נכלל בתוך 10 ימים האלה. עד יום כיפור. מוצא יום כיפור נגמרים 10 ימי התשובה. יש הלכה בהלכות 10 ימי תשובה בשולחן ארוך, זה בסימן תף ריש גימל. תף ריש גימל, יש לכם גם סימן קל, לא תמיד יש סימנים כאלה חמודים. תרייג זה תרייג מצוות. בעשרת ימי תשובה צריך להיעדר מאוד בתרייג המצוות. אז יוד זה 10 ימי תשובה. מה עוד נשאר? אחרי היוד, תף ריש גימל, כי יש תף ריש יוד גימל. יוד זה 10 ימי תשובה. אז תף ריש גימל זה הלכות 10 ימי תשובה. ושם כתוב שמי שלא מקפיד, לא יכול להקפיד, לא נמצא במקום שיש אוכל של יהודים, והוא אוכל לחם של גויים, לא מדובר על לחם שיש בו תולעים, שלא מנפים את הקמח, תולעים אסור לאכול, אבל לחם שגויים עפו אותו. אז אם כל השנה הוא לא מקפיד לאכול לחם של גויים, שלא לאכול לחם של גויים, סליחה, אז לפחות בעשרת ימי תשובה שיקפיד. כך כתוב בשולחן ערוך, הוא מביא את זה בשם ראשונים. עכשיו אני שואל אתכם, ומה הוא יעשה אחרי 10 ימי תשובה? יחזור לאכול, אה? מה זה, צחוק מעבודה? האם עכשיו, גמרנו, אנחנו יכולים לפתוח את המקפיא ולהוציא את הלחם של הגויים שהכנסנו לפני ראש השנה. האם כן? לא. למה? כי האווירה של יום כיפור נמשכת, מהדהדת. אתם יודעים, מישהו פעם אחד במוצאי יום כיפור, במוצאי יום כיפור בתפילת נעילה אומרים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, השם, השם, כל מלך רחום וחנון, נכון? עוד פעם ועוד פעם אומרים את זה, כל מלך חנון ורחום. וכשאחר כך במוצאי יום כיפור השכיב את הילדים לישון, והוא רצה להגיד להם קריאת שמע למיטה. אז במקום להגיד כל מלך נאמן, שמע ישראל, אז במקום כל מלך נאמן הוא התחיל להגיד כל מלך יושב על כיסא רחמים. זה מהדהד. היום כיפור ממשיך, עד כדי כך הוא ממשיך, שחזל אומרים, היום בלילה יהיה לנו יום הראשון של חג סוכות, נכון? היום בלילה זה מתחיל, מחר בבוקר, זה כבר בוקר, אז אנחנו לוקחים את הלולב. איך כתוב על הלולב? ולקחתם לכם ביום הראשון, פרי עץ הדר, כפות מרים. מה זה ביום הראשון? ראשון למה? ראשון בשבוע, סנדי, מונדי? איזה ראשון? ראשון למה? אז חז"ל אומרים, תקשיבו טוב, ראשון למניין עבירות. היום הראשון, כלומר עכשיו, בשקיעת החמה, עוד מעט עוד 5 שעות, יש שקיעת החמה, צאת הכוכבים, מתחילים להפעיל מחדש את המונה. עוד עבירה, עוד עבירה, עוד עבירה. מה היה עד עכשיו? עד עכשיו המונה היה סגור, לא ספרו את העבירות שלנו. מה? מי שגנב, מי ששיקר, מי שהתחצף להורים שלו, מי שאני יודע מה, באמת לא מנו את העבירות שלו? מה הפירוש שיום ראשון של חג הסוכות הוא יום ראשון למניין עבירות? מה הפירוש? אני רוצה להבין. תעזרו לי. זה לא שמי שעושה עד יום הראשון של סוכות, מי שעושה עד אז עבירה, לא מונים אותה. עד היום הראשון של חג הסוכות לא עושים עבירות. פשוט. אתה גונב ומוחקים. לא, אתה לא גונב. אתה משקר ולא מתייחסים. לא, אתה לא משקר. אתה מתחצף ובדיל ויעבור. לא, אתה לא מתחצף. עד למה? האווירה של יום כיפור עוד מלווה אותנו. עכשיו, מה אפשר לעשות, רבותיי? אלה החיים, זה דואך. איך אמר כבר הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, אחרי מתן תורה, מי ייתן והיה לבבם זה איתם כל הימים. ההתלהבות, ההתרגשות, היא נורא חזקה, כי היא שייכת לרגש. הרגש לא יכול להחזיק הרבה זמן מעמד. השכל מחזיק מעמד. שכל. 5 + 5 = 10. מתי? כל הזמן. כשאני עצבני, וכשאני עייף, וכשאני זקן, וכשאני צעיר, וכשאין לי כוח, וכשאני לא רוצה, וכשאני כן רוצה. 5 + 5 = 10. זה שכל. אבל התרגשות, פעם זה ככה, ופעם אני רוצה, ופעם אני לא רוצה, ופעם אני מתלהב, ופעם אני מתחבר, ופעם אני קצת מאחורנית, ופעם תסתדרו בלעדיי, תתקדמו, תתקדמו, אני מחר. אז התרגשות היא נורא חזקה. זה יום כיפור. עכשיו מה צריך לעשות? צריך לרתום אותה. צריך לקחת מסמרי פלדה גדולים, לתקוע יתדות מסביב, ולקשור את ההתרגשות למשהו מעשי. הנה עוד מעט נגיע לחג הסוכות, אבל לפני כן שוב נרענן את הזיכרון מאיזשהו סיפור מרגש שהיה לנו רק השבוע, ביום כיפור. ממש כמה ימים בלבד עברו מאז. אנחנו במפטיר של מנחה קראנו סיפור, מה זה סיפור מרגש, אילו עכשיו היה ערב יום כיפור הייתי מעריך בו יותר. יונה הנביא, יונה הלך אל נינווה העיר הגדולה, כך היא מוגדרת בתנך. מה זה עיר גדולה בזמן התנך? אני לא יודע, כמו ניו יורק, כמו שנחאי, כמו קריית ספר, לא יודע, עיר גדולה, הרבה הרבה מריבו, כתוב היו הרבה אנשים, עיר גדולה. ונינווה החזיר את כולם בתשובה. מה זה תשובה? תשובה נאמנה הם עשו. הם הרסו את כל העיר כדי להחזיר מסמרים גזולים שהיו תקועים בתוך הבית. למרות שיש תקנת השבים שמי שגנב מסמר, גנב קרש, ועשה ממנו שלוחן, הוא לא צריך לפרק את השלוחן ולהחזיר את הקרש, הוא יכול להחזיר את דמיו, למרות שהקרש נמצא בעין. תקנת השבים. אנשי נינווה לא רצו תקנת השבים, עשו תשובה אמיתית, 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 אמיתית. אי וי וי וי, רבותיי, יש לי בשבילכם בשורות עצובות. התשובה שלהם לא החזיקה מעמד הרבה זמן. הם היו צדיקים, ניחם השם על הרעה שהוא גזר עליהם, אבל תכלס, ביום בהיר אחד, לא, לאט לאט, לאט לאט, לא ביום בהיר אחד, הרב חנוך, הגזמת, זה לא בא בבת אחת, פתאום דופקים על השלוחן, מרימים עיניים לשמיים ואומרים, ריבונו של עולם, די. לא, זה לא הולך ככה, זה הולך בדעיכה. בדעיכה. הם דאחו. בסופו של דבר הם היו רשעים, ותתפלו לשמוע, כך אומרים חזל, אפילו רשעים יותר גדולים ממה שהם היו לפני כן. מה קרה? מה קרה? מה קרה? טעות אחת ויחידה הייתה להם. לא היו להם הרבה טעויות. הם עשו תשובה אמיתית, לא מזויפת. כולם באמת, 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 באמת רצו להשתנות. מה שהם היו צריכים לעשות, לתפוס את יונה הנביא ולהגיד לו, מותק שלנו, אתה לא זז מפה, אתה הרבה שלנו, אתה מורה שלנו, אתה המדריך שלנו. לך הביתה, קח מונית, קח שני מלווים, תביא את אשתך עם הילדים שלך, עם התלמידים שלך, עם הבית המדרש שלך, עם הלא יודע מה, את השוחטים והמועלים, את כל המערכת, עשו פה איזו שכונה קטנה של יהודים, ואתם מפה שולחים לנו מלמדים, מורים, משגיחים, מחנכים, כדי שאנחנו נחזיק מעמד. ואם אתה לא יכול, לא יודע, אתה מחויב שבא לכל מיני מחויבויות, לך לעיר שלך, לך לכפר שלך, לך ליישוב שלך, לירושלים איפה שאתה גר, ותביא משם מישהו אחר. תביא לנו רב, תעשה לנו שופטים ושוטרים ישרים ואמיתיים, כי משם לא היו אמיתיים, משם הכל היה שחיתות. שם אחד היה אומר לשני, טול קורה מבין שיניך, אמר לו, טול כיסה מבין שיניך, אמר לו, טול קורה מבין עיניך. בקיצור, מה אני אספר לכם? לא היה שם טוב. וכשיונה הנביא החזיר אותם בתשובה, הם חזרו. ומה קרה? דח. דח, דח. בפרט, הייתה מדינה עשירה, זה היה עיר עשירה. ויש כלל כואב, אבל אמיתי, וישמן ישורון ויבעת. עודף שפע גורם לבעיטה. אם כן, יש את הבעיה הזו גם איתנו. בדיוק במוצאי יום כיפור. כאן הבעיה בוערת במיוחד. למה? כי מוצאי יום כיפור זה סוף הקיץ. מתי חג הסוכות? כתוב בתורה. חג האסיף. בצאת השנה חג האסיף. זה חג שיש בו שפע גדול. אנחנו ננסה לעצום את העיניים קצת ולדמיין את העידן החקלאי. לא החקלאי שלנו היום שקומביין אחד עושה עבודה של 10,000 זוגות ידיים, אלא עבודה של פעם, שאנשים יצאו בוקר 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 בוקר, עמל רישים, את העמל של החקלאים, כל בוקר בוקר יצאו עם המחרשה וחרשו, הצליחו לחרוש בערך 2 דונם חיטה, 2 דונם חיטה זה בערך 1,500 קילוגרם, אם עושים את זה עם הדשנים המשוכללים שיש היום, בזמנם 2 דונם הביאו רק 1,000 קילו חיטה, 1,000 קילו חיטה זה בכלל לא הרבה, עבור משפחה עם 6-7 ילדים, וחוץ מלחם לא אכלו אז כלום, לא היה עוגות ועוגיות וקרסונים וזה, לחם, אכלו 4-5 פרוסות לחם לארוחת בוקר כל אחד וארוחת צהריים, בקיצור 7 ילדים אוכלים 3 קילוגרם לחם ביום, לשבת קצת יותר, ויש גם סבתא סקנה וסבא, יש 1,000 פעמים 3 ארוחות ביום, בשנה, נכון? 360 כפול 3, זה יותר מ-1,000, בקיצור אין מספיק. אבל לפחות בחג הסוכות רואים את השפע. ולא רק חיטה. כתפו ענבים, עשו מהם יין, יש חביות מלאות. כתפו עוד ענבים, עשו צימוקים, יש מהם שקים מלאים. כתפו תמרים, ייבשו אותם. יש לנו, אנחנו מוכנים לחורף ארוך, והחורף בזמנם לא היה כמו היום, לא היו כבישים. היה בוץ. בחורף לא יצאו מהבית. אי אפשר, שוקים בבוץ. מי שהיה עובר דרכים וירד עליו גשם, הוא התפלל להשם כל כך חזק שיפסיק הגשם, שהיה צריך את התפילה של הכהן ביום הכיפורים לעצור את תפילתם של עוברי דרכים, כי עוברי דרכים מתפללים שלא יהיה גשם, ובלי גשם לא יהיה צמיחה, לא יהיה חיים. אז התפילה היא כל כך חזקה של עוברי דרכים, שהקונטרה שלה היא התפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. בלי זה אי אפשר לעצור. בקיצור, חייבים גשם, חייבים בוץ, אין מה לעשות. אז יושבים בבית, חצי שנה יושבים בבית, אין מקולת, אין הספקה, יש פרה בחצר נותנת חלב, יש עיזה בחצר נותנת חלב, צריך אוכל בשביל הפרה ואוכל בשביל העיזה, וצריך אוכל בשביל הילדים, צריך הכל, צריך שמן, ומחסנים מלאים, מחסנים מלאים אוכל, כזה שפע, זה גורם לגאווה. האמת היא, שמניתי מביא איזה עורך דין טוב, לא סליחה, לא עורך דין, רואה חשבון, שהוא ייקח עכשיו מאזן, ילך אליך למחסן, יראה כמה שמן יש, כמה יין, ויגיד בוא נניח ששום דבר לא מתקלקל, אין עכברים, אין פתאום דליפה של מים מהגג, הכל מה שצברת יהיה לך. בוא נעשה חשבון, אתה בלי עין הרע משפחה גדולה, 7-8 ילדים, סבא סבתא, לשבת מגיעים תמיד עוד אורחים. בוא נעשה חשבון, אתה עכשיו נמצא בסוף הקיץ, נכון? אתה צריך את כל האוכל הזה לעד אמצע הקיץ. באביב רק מתחיל לצמוח, עוד אין מה לאכול, אתה תאכל עשבים כמו פרה. ענבים באביב הם עוד לא ענבים, הם סמדר, ירוקים, בוסר. תמרים בכלל לא רואים אותם באביב, רק בסוף הקיץ רואים אותם, גם זיתים אין. בקיצור, מה שאתה עכשיו צובר, אתה צריך לשנה שלמה. בוא נעשה חשבון. אתה רואה כאן? כמה יש כאן, כמה יש כאן. מותק שלי, אין לך לשנה. אין לך לשנה. מה יהיה? מה הוא יגיד? בוא תראה כמה הרבה יש כאן, מה אתה מדבר? זה לא לשנה. אדוני, אל תהיה לי עורך דין, לך מכאן. אני רואה כזה שפע גדול, אני מרים עיניים לשמיים ושמח. ואני הוכיח לכם שככה זה עובד. אנשים לא מחשבנים מה יהיה בעוד 3/4 שנה. עכשיו רואים הרבה, אז לא מחשבנים, זה לא יספיק לעד סוף השנה. זה מספיק, תראה, השתבח שמו איזה שפע. מה הוכחה לכך? אני אזכיר לכם את המשנה הראשונה באלו מציאות. כולנו למדנו אותה כשהיינו מתי? בגיל 8, באיזה גיל לומדים אלו מציאות? לא, את המשנה, והגמרה. אלו מציאות שלו, ואלו חייב להכריז. מצא פירות מפוזרים, אז השאלה, כמה? הרי אלו שלו. פירות זה לא הכוונה תפוזים, וגם לא אבטיחים, אלא מה שכתוב במשנה פירות, הכוונה גרעינים של חיטה, גרגירי חיטה. אם הוא מצא פירות מפוזרים, יכול לקחת אותם מפוזר. והגמרה שואלת, וכמה? מה כמות החיטה, ועל איזה שטח היא מפוזרת? כך שואלת הגמרה, מיד בתחילת אלו מציאות. והגמרה אומרת, קו, כמה זה קו? לא יודע מה, קילו וחצי. קו ב-400, כמה זה 400? 2 מטר. אם יש ריבוע של 2 מטר על 2 מטר, ובתוכו מפוזר, על כזה שטח מפוזר, קילו וחצי גרעיני חיטה, תיקח. למה? מה, בן אדם עכשיו יכרע על הברכיים, ויקח איזה קערה ויתחיל ללקט גרעין, 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 לתוך הקערה בחזרה מהשטח הזה? מפקיר את זה. אז זה הפקר. והגמרה שואלת, מה באמת? הלו, תעשה חשבון, כמה זמן האיש הזה עבד על הקו חיטה הזה? עבד בשדה. טיפל, סילק תולעים, ישקע, אחר כך הוא קצר, ודש, בקיצור, הוא עבד הרבה על הקילו וחצי חיטה. הוא עבד יותר הרבה זמן מאשר עכשיו לכרוע על הברכיים ולהתחיל ללקט את החיטה הזאת. אז למה זה הפקר? אומרת הגמרא, אחא במאי עסקינן, במחנשתא דבידרי עסקינן. במחנשתא דבידרי עסקינן, מה זה? זה מקום ששם באים לדוש את התבואה, או לטחון אותה. לשם כל אחד מגיע עם עגלה רתומה לחמור או לסוס, ועליה יש כמה וכמה עסקים של חיטה, אני יודע מה, 500 קילו, 300 קילו, כמה יכולה העגלה של חמור לסחוב, ועכשיו הוא הולך לדוש, שם אצל בידרי זה היה כזה מפעל, שם היו דשים. שם מתפזר לו קילו וחצי חיטה, על פני שטח של 2 מטר על 2 מטר, אז הוא מפקיר. למה הוא מפקיר? יש כאן הרבה חיטה בסקים שלי. טיפש! מה זה הרבה חיטה? בסופו של דבר, אם יש לך פה עוד קילו וחצי, אתה יכול להכיל את המשפחה שלך עוד יומיים בסוף החורף. שמה בין פורים לפסח ביומיים האלה שלא יהיה אוכל, שנגמר לך הכל. אז מה אתה אומר יש הרבה? יש הרבה, אבל יש גם הרבה ימים עד שיהיה לך חדש. אנשים לא עושים את החשבון הזה. אם עכשיו רואים הרבה, אז העין שבעה. אם העין שבעה לא רוצים כלום. לא, השתבח שמך לעד מלך מלכי המלכים, תודה רבה על מה שיש לי. אם זה מעלה או שזה חיסרון, אפשר לנתח את זה, זה מעלה נהדרת, אבל זה לא לעכשיו. למה? כי בסופו של דבר יש גם כל מיני הפתעות בחיים. פתאום יום אחד אתה תמצא איזשהו עגל, תוכל לשחוט אותו, יהיה לך אוכל ליומיים. יום אחד תמצא איזה חוגלה, יום אחד כאן, יום אחד שמה, גם יש הרבה פירות בר, אתה הולך לירושלים, אתה רואה בדרך תיינים ואתה אוכל, ואתה רואה סברס, ואתה רואה תותי בר, ואתה רואה פטל בר, ואתה רואה, יש הרבה הפתעות, יש גם הרבה עשבי בר שאפשר לאכול אותם במשך החורף, המון. אנחנו היום לא מכירים אותם, כי אנחנו מחוברים לעיר, אבל אנשים שחיים בשדות, במורדות הקרמל, לא יודע איפה, במקומות בפרימיטיבים, הרבה מאוד עשבים, עשבי בר, צמחי בר, יש להם פרי, יש להם שורשים, יש להם כלחים, ואפשר לאכול אותם. בקיצור, לא מתים ברעב. למה זה חשוב? כי דווקא בחג סוכות, זה חג עוצמתי, זה חג שנותן הרבה שמחה. ובאמת מה כתוב בתורה? ושמחת בחגיך. זה לא כתוב על חג השבועות, ולא כתוב על חג הפסח. גם בחג השבועות, וגם בחג פסח צריך לסמוח. למה? יש גזירה שווה, תתוו, תתוו, מחג המצות. אבל ושמחת בחגיך כתוב על חג המצות. על חג הסוכות, סליחה. וזה לא כתוב כציווי. מהר? תתחיל לסמוח עכשיו. לא, לא ככה זה נעשה. אלא, יש כאן תיאור מה יקרה לך באופן ספונטני בלב. כשאתה מגיע מרוצה אחרי ראש השנה ויום כיפור, סידרת את כל המחסנים כבר, את כל מה שהיה שטוח על הגג לייבוש. ארזת וסדרת וסיגרת טוב, בדיוק כמו שהזקנים נתנו לך הנחיות מהדורות הקודמים, כדי שזה יחזיק מעמד כל החורף. ועכשיו אתה יושב בסוכה, חביות של יין בצד שמאל, חביות שמן בצד ימין, פה הדגים, דגים מאושנים, מיובשים, בקיצור, איזה שמחה גדולה. זה שמחה נהדרת, אבל מסוכנת, מאוד מסוכנת. למה? ישמר לך פן נפתה לבבך שמה, ואני לא זוכר את כל הפסוקים בעל פה, זה ממשיך הלאה בסוף, וישמן ישורון ויבעת, שמן תעבית הקסיטה, ואיתו שלוה עושהו, וינבל צור ישועתו, וישמן ישורון ויבעת, זה סכנה, זה תופעה, אני לא אומר שזה קורה לכולם, אברהם אבינו היה כבד בצון ובבקר, הוא לא שמן, והוא לא כסה, והוא לא בעת. בטח שיש צדיקים, אבל בגדול האווירה הזאת היא ככה, כשחזל אומרים שאריה מקבל תבן לאכול קש, אז הוא לא נושך, הוא לא בועט, הוא לא משתולל, אבל כשנותנים לו לאכול בשר, אז הוא מתחיל להשתולל. ושור, נותנים לו הרבה תבן, אז הוא משתולל. למה? כשהעיניים נהיים גדולות, וואו, מתחילים להתבלבל, מתחילים להיות קצת אני ועצמי. יפה. בשביל זה, מה אמרנו שצריך היה להגיד ליונה הנביא, תישאר איתנו פה. אז הנה, הקדוש ברוך הוא הביא לנו את יונה הנביא, את חג הסוכות. אתה תשמח, בפסח לא כתוב שצריך לשמוח, נכון, גזירה שווה. אבל בפסח, תיקח מצות, תיקח חרוסת, תביא כבש, תשים אותו על האש כולו. קורבן פסח. הכל, איזה יופי. חג סוכות, תצטמצם, תיקח סוכה מינימום מספיק. מה זה מינימום? 7 טפחים על 7 טפחים, 70 סנטימטר. גובה 10 טפחים, מטר. מה זה ממש? זה נראה כמו ילדים לוקחים משטחים כאלה, מה שהם קוראים לזה רפסודה, משטחים של מלגזה. לוקחים 4 משטחים, מחברים אותם אחד לשני, ועוד משטח אחד מלמעלה, הם קוראים לזה מחנה. רבותיי, כזה מחנה של 4 משטחים זו סוכה כשרה. סוכה כשרה. שב בפנים, על כיסא אין מקום, כי אתה תקבל מכה בראש. על הרצפה, על הישיבה מזרחית. ישיבה מזרחית, שים צלחת על הברכיים, ותגיד, ברוך אתה השם, אלוהיכנו מלך עולם, אשר קידשונו במצווי סוב, וציוונו לישב בסוכו. ורק ברכה אחת, תסתכל עוד פעם על המחנה הזה, וכבר דיברנו על זה, שלא צריך אפילו 4 מקרשים, מספיק 2, כי הלכתם לא חשוב, כך כזה, 4 רפסודות. ותעשה עוד ברכה בהתרגשות, ברוך אתה השם אלוהיכנו מלך העולם שהחיינו. תסתכל על הקרשים, תסתכל על הסוכה, שלא תקבל מכה בתקרה, שלא ייכנסו עכברים מהצדדים, שהחיינו וכי בשמחה הקמישים בשפע, וכי הם מקום למרק אחד. עכשיו רגע, איזה שחיונו וקימונו, עוד מעט נכנס את זה יותר בהתרגשות. ומה אם הילד שלך, הוא גם רוצה להיכנס לסוכה? תצטופף, תדחף חזק על הקיר, אבל לא יותר מדי חזק, כי אתה תפיל אותו. איי 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 איי, עכשיו רגע, פה זה רק מתחיל. לסוכה הזו נא לעשות מקום לכל 7 האושפיזין. וואו, תשים להם כיסא, ספסל. דווקא בחג סוכות, שזה חג כזה שפע רחב, שמור פרופורציה, אתה לא צריך לא עריכי פורצילן, ולא גרנית, ולא לא יודע את כל השמות של הדברים המודרניים המשוכללים שיש היום, תשמור על פרופורציות, סוכה קטנה, פשוטה, עממית, 2 כלחתן, שלישית אפילו טפח, כזה כמה חוטים, כמה פה, כמה שם. 7 ימים, תנשום את זה עמוק. למה זה חשוב? 10 ימי תשובה, התחלנו עם זה, נותנים לך להיות 10 ימים צדיק. ואז שאלנו, ואחר כך? אתה 10 ימים לא אוכל לחם של גויים, ואחר כך כן אוכל. לא. אחר כך אתה כבר לא רוצה לאכול. אותו דבר, יש הרבה דוגמאות לכך. עוד אחרי יום כיפור, אתה מכניס את עצמך עכשיו לאווירה, ביום כיפור זה היה אווירה דרמטית. עכשיו אתה עושה את זה בשמחה. יום כיפור זה היה, רבותיי, חצי מת. למה? קודם כל לבשנו קיטל. מה זה קיטל? תכריכים, זה לא המצאה שלי, תראו בכל המקומות. זה תכריכים, לזכור ש... יש איזה שעון חול שעוזל, יש איזה פעמון שמצלצל, להזדרז, נכון, ברוך השם, יש 90 שנה, 100, 120, 150, 300, 4,000, אבל זה נגמר, בסוף זה נגמר. אז תכריכים, רק תכריכים, גם נר נשמה הדלקנו ביום כיפור. שני נרות, אחד לחיים, ואחד למתים. למתים זה סבא שלי וסבא של סבא שלי, ואבי זיכרונו לברכה ואמי זיכרונו לברכה, ועוד נר אחד לחיים. בקיצור, ביום כיפור, וגם התפילות דרמטיות. כל נדרי. למה עושים כל נדרי כל כך דרמטי? מילא, אתה אומר שם איזה תפילה, אני יודע, תפילה מפחידה, תפילה למתים, תפילה, אני לא יודע, תפילה על, 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 על כפרת אבונות, תפילה על הגיהינום שיש לרשעים. אז זה מפחיד. אבל כל נדרי, תעשה את זה במנגינה שמחה, כל נדרי ושרי. תרקוד, אתה הולך כאן לשחרר את עצמך מנדרים. תארו לעצמכם רבותיי שאת כל נדרי היו אומרים בשמחת תורה. גם היו אומרים את זה בכזו מנגינה עצובה. מה פתאום? בקיצור, המנגינה העצובה היא לא בגלל כל נדרי, וגם על זה יש לי דרשה ארוכה, אבל זה לא עכשיו, זה ליום כיפור. המנגינה העצובה הדרמטית הזאת היא בגלל שאנחנו עכשיו ביום הזה, ביום שהוא באמת באמת ספרי חיים וספרי מתים. נכון שעל מוצאי יום כיפור כתוב לך אכול בשמחה לחמך, כי כבר רצחה השם, רצה אותך, רצה את מעשיך. איזה מעשים? ביום כיפור אין מעשים, שום דבר לא עושים ביום כיפור. יום כיפור זה יום של שביטה, אפילו לא אוכלים. רצה השם את מעשיך של מראש חודש אלול. כל השלושים יום של אלול, כל זה, הקדוש ברוך אומר יום כיפור עכשיו, יופי, לך אכול בשמחה. זה במוצאי יום כיפור. עכשיו אפשר ליישר גב. למה? והנה נורא פשוט. אנחנו עכשיו נלך מחר לבית הכנסת עם ארבעה מינים. בארבעה מינים האלה יש אתרוג, הדסים, ערבות ולולב. ואת הברכה נעשה, ואת האתרוג לוקחים לחוד, הכי חשוב, לכאורה, הוא נגד הלב. ברוך אתה השם, אלוהיכנו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת אתרוג, כן? על נטילת ערבה, האומנם? על נטילת הדסים, לא. על נטילת לולב. למה זכה לולב שדווקא עליו מברכים ולא על נטילת ארבעה מינים או האתרוג? מה פתאום על נטילת לולב? אז כולם יודעים את התשובה והיא נכונה, בגלל שלולב הוא גבוה, רואים אותו. את הכנסת, שאני מסתכל מרחוק על כולם שעושים סיבובים בו ישנס, אז רואים את הלולבים. אתה מסתכל יותר מקרוב, יש לו גם ערבות והדסים ביד. אבל למה באמת צריך ככה להיות? התשובה היא כי ביום, כי בראש השנה תקענו בשופר. והגמרא אומרת בסוף מסכת ראש השנה, ששופר כשר, שופר ישר, כמו חצוצרה, הוא פסול. שופר צריך להיות כפוף. שופר פשוט, כלומר ישר, הוא פסול. כופפת את עצמך בראש השנה, כן? עכשיו תתיישר. לולב כפוף הוא פסול. לולב הוא האנטיטזה, הנגד של השופר. התכופפנו היטב בראש השנה, עכשיו אפשר להתיישר. אם אנחנו מיושרים ביום כיפור, סליחה, בחג סוכות, אז אנחנו מיישמים בתוך מסגרת את כל המסקנות הטובות שמראש השנה, עשרת ימי, ראש השנה כל, סליחה, מראש חודש אלול, כל חודש אלול, התקיעת שופר, אחר כך עשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה, השפיץ, יום כיפור, והשפיץ של השפיץ, הדובדבן שבה, הקצפת שבדובדבן, הדובדבן של הקצפת, זה חג סוכות. ואליו אנחנו נכנסים. ועכשיו אני רוצה לחזור רק על המשפט שהתחלנו איתו. עושים את הפסיעה הראשונה לתוך הסוכה, עוד פשיעה אחת לפני כן, נכנסים לענני הכבוד. ורבותיי, אנחנו צריכים לזכור, ילד קטן חוזר מהגן, מביא איזה צלחת חד פעמית, ועליה יש כזו סוכה קטנטונת, כזו פצקית, מקופסה גפרורים, עם כמה עשבים מלמעלה, וואו, איזה מותק, איזה סוכה יפה עשית, איזה סוכה יפה עשית. אז זה סוכה בכאילו. שלא נטעה לחשוב שגם הסוכה שלנו היא בכאילו. הסוכה שלנו זה סוכה של משה רבנו, של אברהם אבינו, של 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 כל של כל ההיסטוריה, של רש"י ושל הרמב"ם. זו הסוכה שהקדוש ברוך הוא אמר לנו לעשות זכר לענני הכבוד. כלומר, צילה דמהימנותה, לא כאילו, לא זכר ל, אלא זה, 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 זה. אנחנו נכנסים עכשיו לבתוכו, לשבת ליד אברהם אבינו, יצחק אבינו, משה רבנו, אהרון הכהן, אצלנו בסוכה. ולא רק שהם אצלנו בסוכה, אנחנו המארחים. וואו. רבותיי, אני חושב שפסיעה אחת, פסיעה אחת לפני, לעצור את הנשימה. היא תעצר לבד. שיהיה לכולנו חג שמח, חג מאושר, הרבה 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 בריאות, אושר ונחת, חג שמח.